חבר הכנסת מתן כהנה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד ובצלאל.
בוקר טוב, אורח שתמיד... מפתיע הבאת לתחילת התוכנית הזו. שלום,
73,
חבר הכנסת כהנה.
73 שנים הוא לא היה כאן.
עם... לא השר... היה שר כמו, 73 שנה, נכון? השר, השר לשעבר כהנה.
מה אתם רוצים שאני אענה?
לא, אם אתה עדיין עומד מאחורי האמירה הזאת שלך, אנחנו לא נשכח לך את זה.
האמירה הזאת הוצאה מהקשרה כמובן, כן, בוא נגיד שבמשרד הזאת הייתי בהחלט שר יוצא דופן, ולא היה משפט שנועד...
כן, וכל מה שעשית כבר בוטל ועוד יבוטל בהמשך.
דרך אגב, כלום עוד לא בוטל, רק שתהיה בעניינים.
חכה, תהליכים?
לא, רגע. אז בוא, אמרת...
אתה עשית תהליכים ברגע, ולוקח להם לתקן את זה ביותר מרגע.
אגב, אתה יודע, תהליכים ברגע יכול להיות שבאמת היה משהו שכדאי ללמוד מזה, שגם עכשיו שהממשלה מנסה להעביר תהליכים ברגע, תהליכים לא פחות כואבים, מה שנקרא, גם זה עלול להתבטל ברגע.
כמו שהיה צריך להיות שר.
לא התכנסנו בשביל לדבר על משרד הדתות, בוא נדבר רגע על הרפורמה. אני אגיד לך את האמת, חבר הכנסת מתן כהנה, אני... לא מצליח להבין אותך, אני עוקב אחריך המון, עוקב אחרי הנאומים שלך, עוקב אחרי מה שאתה אומר, הציוצים שלך, הכל. אתה בעד הרפורמה, אתה נגד הרפורמה, תנסה לעשות לנו סדר בסיפור הזה.
טוב, התשובה היא בהי הידיעה. אני לגמרי בעד רפורמה, אני נגד הרפורמה. אני משוכנע לחלוטין שהמצב היום, האיזון בין שלושת הרשויות הוא רע מאוד. מערכת המשפט בתהליך איטי שלקח 30 שנה, אבל נעשה בצורה... מאוד קרה ומחושבת בהובלת אהרון ברק וממשיכי דרכו, הביאו אותנו למצב של עליונות מוחלטת של מערכת המשפט על פני המערכת הפוליטית, וזה מביא למצבים אבסורדים שאסור לתת לזה להמשיך לקרות. מצד שני, אני חושב שהרפורמה, כמו הרפורמה בלי הידיעה, כמו שהביאו אותה לוין ורוטמן, היא רפורמה לא נכונה, שהוגשה גם בצורה רשלנית, שגרמה באמת לכל מה שאנחנו רואים שקורה כאן בשלושה חודשים האחרונים, וזה עלול להיות בחייה לדורות של מעבר לכל...
אני אגיד לך מה קרה, ממשלת הימין חשבה שיכולה לעבוד כמו שממשלה הקודמת, ממשלת השמאל הקודמת פעלה, ואתה היית חלק מאותה ממשלה, חלק גם מרפורמות שנעשו בצורה כזו ש... הימין לא אהב את זה.
אין הכי נמי, מה שנקרא, אין הכי נמי. בסדר, אוקיי, אתה צודק.
אני לא בא לקוץ אותך אישית על מה שאתה עשית, אלא הם למדו מהשיטות שלך ושל בכלל כל הממשלה הקודמת, שמקדמים דברים מהר מהר מהר, וצריך לעשות פה שינויים דרמטיים. אז גם זו הממשלה הנבחרת.
הוא אומר כאן, אתה צודק בצלאל, אנחנו יכולנו אז למשול, לעשות הרבה דברים שהימין לא יכל לעשות, נכון, כהנה?
לא, מה שאני בא... מה שאני בא להגיד לכם זה שכדאי לצורך העניין לשיטתכם שהממשלה הנוכחית תלמד מהטעויות של הממשלה הקודמת. והסיפור הוא, אתה יודע מה, אפילו אני יכול להעיד על עצמי. אני הבנתי את מגבלות הכוח שבאתי להוביל את רפורמת הגיור, וכל מה שניסיתי לעשות זה לאפשר לרבני ערים, שהרבנות הראשית לישראל היא זו שמסמיכה אותם, לא מתן כהנה מסמיך אותם, הרבנות הראשית לישראל מסמיכה אותם. כל מה שאני רציתי זה לאפשר להם להקים בתי דין לגיור, גיור על פי ההלכה ורק על פי ההלכה. אבל הבנתי שהמהלך הזה הולך לקרוע את יהדות ההלכה במדינת ישראל ובעולם כולו. ולכן עצרתי, הבנתי שיש לקוח מגבלות.
טוב, כי לא היה לך רוב. בוא, לא היה לך רוב, לא היה לך רוב להעביר את זה.
לא, אתה טועה טעות חמורה, כי אני אומר לך שהרפורמה בבסיסה היא רפורמה נורא פשוטה. זה שורה אחת, זה שורת חוק אחת. כל מה שצריך לכתוב, רבני ערים יוכלו להקים בתי דין לגיור.
ועוד שורה אחת שהכל נעשה על פי הרבנות הראשית לישראל.
לא, תקשיב, בסוף הרבנות, תראה, אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס...
טוב, בוא, בדיוק, לא התכנס.
למה אנחנו הולכים לשם? בדיוק, לשם. אני כן רוצה לשאול אותך...
רגע.
לא, אבל זה בהקשר של רפורמה מול רפורמה.
תן לי לסיים משפט, תן לי לסיים בדיוק. התמה היא שגם שיש לך כוח לא תמיד נכון להפעיל אותו בצורה דורסנית, וזה הטעות שהממשלה עכשיו עושה. ופה אני אומר לכם שאני בתור מישהו שמאוד רוצה רפורמה במערכת המשפט, אנחנו עלולים לפספס את ההזדמנות שהממשלה הזאת הביאה, הנה אני מחמיא להם, הממשלה הזו הצליחה סוף סוף להבהיר לעם ישראל שחייבים רפורמה במערכת המשפט. אבל הדרך שבה הם עשו כמעט מורידה את זה לתמיון, ואסור לנו לפספס את ההזדמנות הזו.
תגיד, אתה אופטימי הבוקר הזה בדבר ההידברות בין הממשלה לבין נציגי האופוזיציה?
ראשית, לפני שאני מגיע לאופטימי או לא אופטימי, אני בעיקר עצוב. אני עצוב כי בינתיים במאבק הזה יש רק מפסידים. כולם מפסידים. אני, האנשים שבאמת, החברים שלי, הטייסים ומיחידות המובחרות והקצינים,
והסרבנות של חלקם.
ברגע שנייה, תכף תרצה לדבר על זה, ומצד שני גם אותם מצביעים של 64 מנדטים, שגם הם מרגישים עכשיו שהקול שלהם שווה פחות, וכולם באמת, כל אחד עם הרגשות הסובייקטיביות שלו, אני מבין גם אותם וגם אותם, ולכן בינתיים כולנו מפסידים. וזה גם אולי נקודת האופטימיות, כי אם כולם מפסידים, אז אפשר להביא מזה ניצחון גדול של מדינת ישראל.
וכשאתה רואה את ההפגנות, בעיקר שמתנגדי הרפורמה, כי הימין רק אתמול יצא פעם ראשונה לעצרת מאוד מכובדת, אבל כשאתה רואה את ההפגנות של מתנגדי הרפורמה, ותקריאות להסתה, מרי אזרחי, פתאום המושג סרבנות הפך להיות לגיטימי, וזה מסוכן במדינה כמו שלנו, אתה לא חושב שעברתם את הגבול, אולי אפילו הפקעתם את המשמעות של בחירות, מחר כל קבוצה תצא להפגנות ולהתפרעויות ולמרי אזרחי נגד ההחלטה של הממשלה, ואין ממשלה, אין מישהו יכול למשול, אי אפשר ככה לנהל מדינה.
התשובה היא ביותר ממישור אחד, כי דבר ראשון, אנחנו במחנה הממלכתי ואני בעצמי, כל הזמן אמרנו שאסור להפסיק להתנדב למילואים, וחייבים להשאיר את הצבא מחוץ לדבר הזה, כי הצבא הוא קדוש.
אבל אתה משתף פעולה עם החבורות האלה, אתה איתם באותו צד.
באותו צד, מה אני כאילו...
לא שאמרת לסרב לזה ולא לשרת, אתה אמרת את הדברים בדיוק הפוך הרגע, זה בסדר, אבל...
אני כל הזמן קראתי בכל הזדמנות, וכל אנשי המחנה הממלכתי קראו להשאיר את הצבא מחוץ לדבר הזה, ושזה לא בסדר להפסיק להתנדב למילואים, ואנחנו עומדים מאחורי האמירה הזו בצורה מאוד ברורה. אבל
אתה יודע, חבר הכנסת כהנה, בעולם נורמלי או במצב נורמלי, אתמול אחד הנועמים שהיו צריכים להיות בהפגנה הגדולה הזו של הימין, שוב, עם עיתון הארץ נאלץ להודות, המפגן המרשים ביותר מאז ההתנתקות של מחנה הימין, זה חבר הכנסת מתן כהנה. כלומר, אם לא היית אז עם נפתלי בנט וכל המהלך הזה והתהליך הזה, היום היית במקום אחר לגמרי, היית עם הימין מלא מלא.
אני מרגיש ימין מלא מלא, והיום לצערי העולם מתחלק אם אתה עם ביבי או לא עם ביבי, וגם את הדיכוטומיה הזאת צריך כבר...
מה לעשות, הוא מנהיג הימין, אתה יודע, הוא זוכה בזה פעם אחרי פעם.
בסדר, ואתה יודע מה, ואנחנו רואים בדיוק איזה דברים ימניים גדולים קורים בממשלה הזו, שממשיכים להעביר כסף לרשות הפלסטינאית, ומפצים אותם על מיד, ביד אחד לוקחים להם את כספי המימון טרור, וביד שנייה מחזירים להם את הכסף הזה.
אתה לא חושב שנתניהו נוהג אחריות מול מה שקורה ברצועת עזה? כלומר, אתה מעודד מה ש...
אני חושב שתמיד כדאי מאוד להקשיב ברוב קשב לגורמי הביטחון, אבל אני רוצה פה שכולם יבינו את הצביעות המטורפת שכל אותם צעקנים צעקו במשך שנה וחצי של הממשלה הקודמת, איך הכל קורה עכשיו בדיוק אותו דבר, אפילו יותר גרוע, יותר גרוע. הם פתאום מאפשרים מעזה, אנשים מעזה 2014, אנשים מעזה לא נכנסו להר הבית, פתאום עכשיו נותנים להם, חאן אל אחמר, הכל כאילו...
יכול להיות שאתה צודק, אבל ההרגשה היא ממש טובה, ההרגשה היא הרבה יותר רעה, שהממשלה שבויה, שהממשלה תהיה שבויה אצל האחים המוסלמים, אצל מועצת האחים השורה.
א', בתור מישהו שישב בקבינט המדיני-ביטחוני, אני אומר לך, אתה יכול להאמין, אתה יכול שלא, אבל אף החלטה בקבינט לא, מעולם לא משקלה סביב מבנה קואליציוני זה או אחר, אבל אם אתה מדבר פה על הרגשות או על ביצועים בשטח, בפועל הממשלה שלנו המשיכה לבנות, בנה יותר מהממשלה הקודמת, אנחנו אלה שסוף סוף התחלנו לטפל בהתיישבות הצעירה בתנאי מרקם חיים, אנחנו אלה שבלמנו דברים של הפלסטינאים במזרח ירושלים, אנחנו עשינו
טוב, את כל הדברים... לא בואו נסכם עכשיו את הממשלה הקודמת, רצינו רק זאת כמה השוואות. לא, כמה השוואות, הנה עשית עוד השוואה, הכל בסדר, לא, רוצה להתקדם.
אז אני אומר בסוף, השאלה אם אתה בהרגשות או במעשים, ובמעשים הממשלה שלנו הייתה 10 מעלות ימינה ביחס למה שאתה רואה עכשיו.
כן, עם מיליארדים לאחים המוסלמים, והנגב,
טוב שאתה מעלה את זה, כי כן. הממשלה הזאת נלחמת על להעביר את אותם כספים, אפילו יותר כספים לערבים.
וגם הממשלה שלפניה, כלומר נתניהו הקודם, אבל לא כחלק מאיזשהו הסכם פוליטי איתם, יש הבדל משמעותי.
אין בעיה, רק אל תשכח איך אכלו לנו את הכבד עם כפית על דברים שהם התחילו והם ממשיכים. בסדר? זה לא היה פה איזה שום חידוש. בקיצור, הכל היה פה פרופגנדה.
ובכל זאת התפרקתם. ובכל זאת התפרקתם.
כן, הציבור לא אהב את זה. הוא סומך על נתניהו יותר שיעשה את זה, מאשר שיאיר לפיד ובנט יעשו את זה.
אתם דיברתם על הפגנות פראיות וכו', ואני ברור שאני מגנה כל מעבר על החוק, חס שלום, אבל בסוף מה שהפיל את הממשלה שלנו, זה אותם הפגנות פראיות מול הבית של עידית סילמן, מול הבית של ניר אורבך.
אל תשווה את זה לבלוקים שהאנרכיסטים מעצמו זרקו הלילה באיילון.
מה זה אל תשווה את זה?
בטח אל תשווה. אתה משווה את האלימות שאנחנו רואים בימים האחרונים למה שהיה אז, מחאות מנומסות.
אתה מדבר על זה, תקפו, מי שהיום שרה ממשלת ישראל, תקפו אותה בתחנת דלק, פיזית.
או, אני מחכה, אני מחכה כמוך לדעת מתקף, זה בסדר.
לא מצאו את התוקף עד עצם היום הזה.
אתה מנסה לרמוז פה ששרה במדינת ישראל שקרה ולא תקפו אותה, אני לא מבין את זה.
אני לא יודע. אני מחכה גם לדעת.
בוא נמשיך.
אנחנו מחפשים את התוקף עד עצם היום הזה.
נכון, בהחלט. יכול להיות שגם היא לא יודעת מי. הכל בסדר.
תפנו את השאלה הזאת לגורמים הרלוונטיים.
אני כן, מסכים איתך. טוב, שאלה אחרונה, חבר הכנסת מתן כהנה. אתמול בני גנץ דיבר אחרי נתניהו. ציפיתי שגנץ יקרא למפגיני השמאל, חבר'ה תרגיעו, תחזרו הביתה, יש הפוגה עכשיו, מנסים להגיע להידברות, אם יצליחו טוב, לא יצליחו לא, אבל גם ההודעות של אהוד ברק ועוד כל מיני אחרים שם, וגם ליברמן ממשיכים, ומרב מיכאל ממשיכים להפגין, כי זה לא הרפורמה, זה נגד הממשלה. היה חסר את הקריאה של גנץ, תרגיעו, אולי אין לו השפעה על הציבור הזה?
אז ראשית, אתה כל הזמן חוזר ואומר, מפגיני השמאל, יש רבבות, אנשי ימין במחאה הזו, ואתה יודע מה, הדבר הכי פשוט לראות זה...
אין שם איש ימין שמתפרע ברחובות, אין שם. מי שמתפרעים זה לא אנשי ימין. אל תצבע אותם.
אני נגד התפרעות מכל סוג שהוא.
אתה יודע מה, לא משנה אם זה שמאל או ימין, כל אלה שמפגינים...
אתה יכול להמשיך לנסות להפיל את זה עליי, את ההתפרעויות האלה,
לא, לא, לא.
הנה, אני נקה אותך. אני נקה אותך ואתה
לא מאשים אותך בזה, אתה לא קשור לזה.
בצלאל, אתה טועה, המחנה הממלכתי לא שותף להפגנות, וגם אתה תראה שגם אם בני גנץ יגיע להסכמות, ההפגנות יימשכו, כי אין באמת ציבור של המחנה הממלכתי שמפגין בהפגנות האלו, נכון? מתן כהנה, אמרתי את זה טוב?
יש הרבה מאוד אנשים שתומכים במחנה הממלכתי, שיוצאים להביע מחאה לגיטימית, דמוקרטית, נגד דברים שבעינינו נראים רעים מאוד למדינת ישראל, ואני מקווה מאוד שאתם, אין לכם בעיה עם מחאות לגיטימיות,
מחאה לגיטימית היא לגיטימית, כשמה כן.
אנחנו בעד, אבל אנחנו נזכור את זה כשהפלג הירושלמי יצא עוד הפעם להפגין על משהו שחשוב לו, אם לא יפנו אותם אחרי שתי דקות וישברו להם ידיים ורגליים, מה שנקרא, אם הם חוסמים את כביש גאה לאיזה דקה שתיים.
אני תמיד מעדיף שהיחס לכל אזרחי מדינת ישראל יהיה שוויוני, ככה ראוי במדינה דמוקרטית. אבל לשאלתך, אבל לגבי שאלתך על הקריאה של בני גנץ, בסוף לא אנחנו, לא אנחנו ולא יש עתיד ולא אף אחד מהמפלגות, הם לא יוזמי המחאה הזו. אני רק יכול להגיד שאנחנו מתכוונים לבוא למסע ומתן סביב הרפורמה הזה בתום לב, בנפש חפצה.
כן, עם גדעון סער זה בתום לב?
אני, גדעון סער גם רוצה בטובת מדינת ישראל, וגם הוא יבוא בוודאי בתום לב.
אבל אתה יודע למה אני מתכוון, אם גדעון סער זה נחשב לבוא למסע ומתן בתום לב?
אני חושב שגדעון סער מאוד מאוד רוצה לפתור את המשבר הזה שאנחנו ניצבים בפניו, והוא היה שר משפטים, הוא מבין בזה היטב.
בוא נראה איך זה יקרה בינו לבין הצוות של נתניהו. חבר הכנסת מתן כהנה, מחנה הממלכתי, תודה לך. פסח כשר ושמח.
תודה.
אמן גם לכם. כל חי תמיד איתי.